הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לרב בני רבינוביץ'. מה שלומך?
ברוך השם, מצוין. תגיד לי, למה אתה לא, אף פעם לא, אני אומר עורך דין, אני אומר את התואר שלך, כן. אם היית עובד באיזה משרד מפורסם, היית רוצה שאני אזכיר את ה...
דובר בית הרב, עורך עיתון יתד, יש לך כוכר בית הרב, לי יש תואר אחד, אתה...
התחלת להגיד יד... יהיה
לו, יתד נאמן.
או, יתד זהו, נאמן. עכשיו אני צריך לראות איך אתה משמיד.
ויוסי, אולי יש פרסומות, חבל, כשאני אצל הפרסומות, זה לא... כן.
בוא נגיד כבר למאזינים, אין לנו באמת הרבה זמן, נכון. אבל כרגיל...
אבל כרגיל נעשה את מה
שאנחנו מעניין, יכולים, בהחלט. יהיה מעניין גם בזמן
קודם
הקצר.
קודם כל לכל הסקוטים שבינינו, אתם לא סקוטים, אתם בריטים, הם החליטו כנראה שאין עצמאות. עשו רעש, חשבתי סוף סוף גאווה לאומית סקוטית, שהחבר'ה רוצים באמת להיות עצמאים, כלום, בסוף 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 הכל כסף.
יישארו עם אותה, עם אותה תחפושת, עם אותו חצאית,
ואותו חצאית, ויבכו למה לא נותנים להם עצמאות.
זה מה שהם רצו, זה מה שהם קיבלו. למה צבועים?
האמת היא, אבל הוויסקי ירגיע אותם, לדעתי.
אתה חושב שהם ירגעו?
כן, כן. טוב, בוא נדבר קצת.
רק שלא יערבבו את זה עם הבירה הבריטית.
או, זה בכלל יהיה מלחמת סקוטלנד, יקראו למלחמה הזאת. טוב, תאמר לי, מה אתה אומר על גדעון סער?
תשמע, אני חושב שהוא עשה את המהלך הכי, הכי נכון מבחינתו.
פוליטית, אתה מתכוון?
פוליטית, עניינית, אישית, משפחתית. כך תחבר את הכל ביחד. מה הוא יכול לעשות? הוא בהחלט רואה את עצמו כיורש של ביבי. או נקרא לזה יורש, מתמודד מול ביבי כראש ממשלה.
אבל הוא צריך יותר קשה להתמודד, לא?
נכון לעכשיו, אין מישהו שמביס את ביבי, ודאי לא מבפנים. זאת המציאות.
כל היורשים שמדברים זה דיבורים בעלמא.
לא בנט ולא לפיד ולא ליבני ולא אף אחד בעיקרון, מבחינת העדת הקהל, אין מישהו שמתחרה.
אין ברירת מחדל, אתה מתכוון.
אבל אנחנו פשוט שוכחים שההתמודדות היא לא בחירה ישירה. זאת אומרת, קח עכשיו את מה שקורה נכון לרגע זה, בכנסת, אחרי שגדעון סער התפטר.
הליכוד לא מפלגה מספר אחת.
נכון, זאת אומרת, אוקיי. ככה מקימים ממשלה. אם בבחירות הבאות...
זאת אומרת, לא חשוב אם אוהבים את ביבי או לא,
יכולים לאהוב אותו מהיום ועד מחר, יבוא מישהו עם מפלגה, אפילו עם שניים, שלושה מנדטים פחות ממנו, והוא ראש ממשלה. בכל כל... אם תחבר את מפלגות האלו והאלו, ויש לו אפשרות להרכיב ממשלה...
גמרנו.
עכשיו, אני כבר לא מדבר... שבמשכן הנשיא לא יושב היום ידיד טוב מאוד של ביבי.
יושב ידיד טוב מאוד של שר.
של שר. אז מחותיים, אתה יודע מה, סתם בוא נדמיין לעצמנו...
שיש לו כמה אופציות.
ששר וכחלון מחר הולכים למפלגה חדשה.
במקרה, דרך אגב, הם דיברו יום לפני. במקרה.
גם אם דיברו יום לפני, דרך אגב, אני עדיין לא רואה את האפשרות הזאת שהם הולכים ביחד.
כי כל אחד רוצה להיות בראש.
מבראש. על זה נחרבים.
כן, נכון.
עכשיו בואו נגיד שהם מוצאים איזשהו פתרון, רוטציה, אני לא יודע מה. הם הולכים במפלגה ביחד, מביאים 15 מנדטים.
יפה.
הליכוד מביא 18 מנדטים.
יפה.
אבל החרדים, שנגיד יהיו 15-20 מנדטים, ועוד נגיד בנט שיקבל את ה-10 מנדטים, או 12 מנדטים, לא משנה, באים ואומרים, אנחנו לא רוצים כראש ממשלה את גדעון סער, או את כחלון.
לא בהכרח, הם לא פוסלים אותם.
אני אומר שוב, בואו, הם באים לנשיא וממליצים, כן. לא על ביבי כראש המפלגה הגדולה, הגדולה כן. אלא על מישהו אחר.
יפה.
הוא יהיה ראש ממשלה, אין פה מה לדבר בכלל.
הבנתי.
אבל הנשיא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, היות ואתה ראש המפלגה הגדולה, אמנם יש תומכים
במפלגה שנייה. אני נותן לך השנייה, את הזכות הראשונה.
בדיוק, אבל יכול לבוא... הנשיא ריבלין.
בגלל שהחלטתי שלא.
בגלל שיש לכחלון או לגדעון סער יותר תומכים.
גדול, גדול. אני רק רוצה להגיד...
תבין איזה בור הוא קרא לעצמו שם במשכן הנשיא.
ואנחנו דיברנו שזה לא תפקיד בכלל שהוא יכול לגדל חסה אצלו. פה הנקודה שהוא יכול...
זאת, ודרך אגב, זאת אחת הסיבות שהוא באמת לא רצה אותו.
אז הוא קיבל אותו. אז הוא קיבל אותו.
קיבל אותו.
אני אגיד לך, אני כל הזמן שומע פרשנים למה הוא עזב. ואני רוצה להיות גם פרשן ולהגיד, כי בא לו לעזוב. אני לא חושב שבן אדם מחליט קצת, אתה יודע, להוריד הילוך. יש המון ספקולציות, אני אפילו לא אגיד אותה, המון ספקולציות למה הוא עזב. אחד שיש כתבה עיתונאית, ושתיים בגלל אשתו, בן אדם רוצה לעזוב, אתה יודע, טיפת התנחת, מותר לבן אדם לעשות טיפת התנחת. מה קרה? חוץ לזה הוא מספיק חזק, הוא חכם כי הוא עוזב שהוא למעלה. הוא לא עוזב כמובס, כמו ברק לצורך העניין שעזב, אין לו לאיפה לחזור.
אני רואה את זה קצת בצורה, בוא, אתה יודע, אני אקח את הכל ביחד.
בדיוק.
סביר להניח שכל השיקולים האלו ביחד, הוא רואה את הממשלה במידה מסוימת הולכת ומתפרקת. מתפרקת מבפנים, זאת המציאות, אין מה לעשות. השאלה מתי יהיו הבחירות, אם זה יהיה בעוד חצי שנה, בעוד שנה. אבל אנחנו כבר,
אנחנו בכיוון.
נכנסנו כבר למערכת הבחירות, מעם אפס, ביטחון, או רווחה.
דרך אגב, על מעם אפס, אני רוצה לומר לך שראיתי עכשיו בערוץ 10 אתמול, שהם נורא כועסים, חייבים להוריד את מעם אפס. חשבתי, וואו, כל הכבוד להם, כי החרדים ייהנו מזה. היה איזה בחור חרדי מקריית גת או משהו כזה, שהסביר שמעם אפס מאוד מתאים לו. מאוד מתאים לו.
דרך אגב, זה דבר ידוע.
לא, 100%.
גם גפני אומר את זה שם ברעיון, נדמה לי, או נפורש.
אבל כנראה לא לקחו את גפני, כמו שאומרים ברצינות, אבל העם למטה, רואים חרדים, אומרים, אנחנו מחכים ללפיד, תודה. באותו שנייה, מעם אפס לא טוב.
לא, 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 אני מניח שוב, נכון לרגע זה, אני עוד לא רואה את מעם אפס, ודווקא, אני אומר לך בשקט, העובדה שגדעון סער עכשיו יוצא מהמערכת הפוליטית, והכיסא של ביבי מתחיל להתערער, יש לי תחושה שזה יחזיר קצת, איך אומרים, את הקשר בין
האחים, בין
לא, לא, בין ביבי לבין לפיד. קצת ירגיע את הרוחות, כל ההתלהמות הזאת שהייתה ביניהם.
הוא יחפש את התמיכה שם דווקא.
הוא יחפש את התמיכה כדי שהממשלה לא תתפרק לו, כי נכון לעכשיו, הבית מתחיל להתפרק, ונראה לא טוב. אבל אני רוצה לומר לך לגבי גדעון סער עוד משפט אחד. קודם כל, אני כן לוקח את כל מכלול השיקולים. דבר ראשון, תשמע, אשתו עובדת בערוץ אחד,
יש שם ניגוד עניינים, תשמע.
יש פה מצב לא פשוט, ואשתו כמעט, איך אומרים, כמעט אותו הולכת הביתה.
לא, עכשיו זהו, ירד היום.
ירד העניין, הכל בסדר, במידה מסוימת הוא עשה פה צעד מאוד יפה.
זה מה שאני רוצה לומר, צעד משפחתי שלא כל אחד אומר, אני מוותר על שלי בשביל אשתי.
אלא מה, בסופו של דבר זה גם מועיל לו, כי יהיה לו יותר קל לתקוף את ביבי ולתקוף את הממשלה מבחוץ, מאשר מבפנים. מבפנים הוא לא יכול לעשות את זה. אם אתה בפנים, איך אומרים, אתה לא יכול לתקוף את עצמך ואת הממשלה שאתה נמצא בתוכה.
מצד שני, הוא כבר לא דיבר 3 חודשים עם ביבי. 3 חודשים, הבנתי, אין ביניהם דיבור. שזה גם ממשלה, אתה מבין, שר הפנים לא מדבר
עם שר בכיר מאוד. יש לו דרך אגב הרבה מניות על זה שביבי היום ראש ממשלה, לא יעזור שום דבר.
והוא צריך לדבר עם שר, אם אתה שואל אותי. שר עם שר. תבין, כאילו.
ככה שזה.
כן, לסגור את הדיל, לזור.
תשמע, הם לא סולחים לו כל כך מהר, על זה שהוא ימליך את ריבלין לנשיא המדינה.
כן, אבל אל תשכח שריבלין היה בשר מבשרם, אתה יודע מה?
טוב,
זה פוליטיקה, אתה אומר, זה פוליטיקה.
דבר אחד שמעניין אותי לדעת ולראות, אם אני מבין נכון, הוא מתפטר רק אחרי החגים.
נכון.
המשמעות היא שעד
יש לו זמן לחתום על כל מיני צווים.
בדיוק. עכשיו, מה שעומד כרגע על הפרק
שבת בתל אביב.
זה שבת בתל אביב. נכון. האם הוא יחתום על חוקי העזר של תל אביב?
לדעתי כן.
אתה חושב שהוא יאשר אותם?
את החוקים החדשים? לא, הכוונה היא, הוא יעמוד על שלו. הבעיה היא, שברגע שיכנס שר חדש, קודם כל אני אגיד לך משהו אחר. קודם כל יגידו לו, אתה לא יכול כן לאשר ויכול לא לאשר, כי אתה בתקופת מעבר.
הוא לא בתקופת מעבר, כל עוד שהוא שר הפנים, שר הפנים לכל דבר ועניין.
אם אני כרגע צפוני, שבא את זה, מגיש בגץ. אני אומר, סליחה, איך יכול להיות שר, שמנסה עוד שבועיים לצורך העניין עוזב, לעשות מחטפים כרגע?
למה זה מחטף? כל עוד הוא שר הפנים, הוא יכול לאשר,
אני
יכול
מסכים
לא
איתך
לאשר.
שזה הצד השני איתן. אבל הוא מבחינתו כרגע צריך לעשות בעצם תקופה של להעביר את התיק למישהו אחר, למרות שאני לא יודע איך הוא יכול להעביר למישהו אחר, לא יודעים מי המישהו אחר עד שהוא לא מתפטר.
ברור. יכול, לא, יכול להיות שביבי יודיע כבר בזמן הקרוב.
בלגן, תשמע, בלגן.
בזמן הקרוב הוא יודיע ש
שהמועמד שלו,
הוא פלוי נלמוד.
דרך אגב, ראיתי גם את זה אתמול, לפחות מירי רגב, גמליאל, כל אחד מצהיר למצלמות שביבי הבטיח שהוא השר הבא. לא יודע, הולך להיות שמח.
דרך אגב, הוא לא היה צריך להבטיח להרבה אנשים, לא נשארו שם.
לא נשארו הרבה.
לא נשארו הרבה, כמה בסך הכל כל עשייה מונה.
אתה רואה, הכל טוב. צריך להסתכל על הצד הטוב.
בדיוק.
טוב, כן, בהחלט.
אבל דבר, מה שמעניין אותי, דבר אחר. שיפחו את גדעון סער בפעם הקודמת, שהוא לא אישר את החוק. אמנם, אנחנו שוכחים שהוא אישר 3 מתחמים גדולים בתל אביב, את נמל תל אביב, ועוד 2 מתחמים שהוא אישר אותם.
אוקיי. בכל אופן הוא לא מי שלנו.
אז צריך גם לדעת את הפרופורציות. אבל מצד שני אני אומר שוב, ואני אומר את זה אפילו בערב ראש השנה, ממש אנחנו סמוכים ליום הדין. שיפחו את סער שהוא היה מה שנקרא בסלנג שלנו גבר, מול כל
הלחצים.
הלחצים וכל הטוקבקים ופשוט הרגו אותו.
נכון.
ומצד שני, יושבת חזית דתית בעיריית תל אביב, בקואליציה של חולדאים. כבר 15 שנה מתנהלים חילולי שבת, נפתחים מרקולים אחד אחרי השני.
ולא יוצאת.
שום דבר. דבוק, איך אמרת?
דבוקים. עם אותו דבק, זה עובר אחד אחד.
דבק חזק מאוד לכיסא. יותר מזה, הייתה גם התחייבות שברגע שיחוקק חוק העזר,
הם יוצאים.
יוצאים. אני אומר לך את האמת, אני לא רואה, חילול השם שאין כדוגמתו, פה גדעון שר, שר
בלי... בדיוק, מה אנחנו רוצים מגדעון שר ומהם עצמם?
הם עצמם יושבים, ופה יש פה גם משחק. מצד אחד, אני אומר, מנהלים את המאבק כביכול על רקע סוציאלי-כלכלי. תאר לעצמך שבבני ברק היו פותחים, רחמנא ליצלן, חנות של בשר דבר אחר, של בשר חזיר. היינו מתחילים עם משחקים של...
של האם זה כלכלי, כן.
היינו יוצאים בצורה מוצרת, זה חנות חזיר. ופה בתל אביב, מצד אחד משחקים את המשחק, שזה כביכול סוציאלי-כלכלי, ומצד שני, כשאתה רואה את הבעלי מקולות מפגינים נגד אחרים, שכביכול זה כן הם קדושת השבת. אמר לי דרך אגב אחד עורכי דין שמייצג את הבעלי מקולות, שהמאבק בעצם מתנהל למען אנשים חילונים, כי הבעל המקולת לא רוצה לפתוח את המקולת בשבת בבוקר.
ולא ברירה, כי אחרת לא יבוא אליו כל השבוע.
כי הוא רוצה ללכת בשבת בבוקר לים. זאת אומרת, אז אני רוצה להבין, האם בעצם מנהלים פה מאבק כדי שבעלי המקולות יוכלו ללכת בשבת בבוקר לים, האם זה בעצם המאבק?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. השאלה מה חילול שבת יותר גדול? אתה שואל, לא חשבתי את זה, זה לא דתיים.
שהם
רוצים ללכת לבית כנסת.
מצד אחד אומרים זה דתי, וחלק מהעסקנים הדתיים משתמשים במאבק הזה, אומרים לא, אנחנו, זה כן מאבק דתי. הם אומרים זה לא מאבק דתי. אבל מצד שני לשבת ולהידבק על הכיסא...
זה צריך לעשות מחאה, זה אתה צודק.
טוב, אנחנו יודע שמוצאי שבת יש סליחות.
נכון, נכון.
אז הבאתי הקלטה מאוד מאוד מיוחדת, אני חושב שהיא די נדירה, של הנשום הולוך, של קרליבך, עם חזנות, אתה עכשיו תהנה.
בוא נשמע. יוסי, בוא נשמע, כן?
סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוא, חזרנו בני,
כן,
חזרנו.
תשמע, אני, אתה יודע מה? אני רוצה להפתיע אותך.
בבקשה.
אני השבוע הייתי באירוע מאוד מכובד, מאוד מרגש, ביישוב שערי תקווה. אתה יודע שם, זה בדרך לאלקנה, אריאל, יישוב מאוד יפה דרך אגב. והיה שם מעמד, אני אומר, זה דרך אגב, זה השנה השנייה שאני נמצא במעמד דומה לזה. מעמד של כבוד התורה, מעמד של סיום מסכת, מעמד מכובד, היה גם הראשון לציון. הרב הראשי, הרב יצחק יוסף. גם השנה, ואני זוכר טוב, גם שנה שעברה היה.
נכון.
מה אתה אומר נכון? אתה יודע על מה אני מדבר?
אני יודע על מה אתה מדבר, אבל...
אני רוצה להגיד לך, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לכל מה שהיה שם, לכל התיאור. דבר אחד, מוישה, אני יכול לומר לך. מה שאני שמעתי שם, ומה שאני ראיתי שם, הרי זה היה ביום היורצייט של אביך.
נכון,
רבי יעקב שרגא אוזליצ'ר, זיכרונו לברכה.
פייבן.
כן, ומה שאני שמעתי, ממה שאתה דיברת, ממה שאחרים דיברו, שהוא היה יהודי אוהב תורה.
מאוד, מאוד.
ומזה אתה לקחת את זה גם ממנו, וגם אתה לקחת את זה כדי לתמוך באברכים לומדי תורה. אני מצפה ממך היום, מהיום והלאה, שאתה תתנהג ותדבר כמו בן תורה.
אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לומר לך, אם אתה כבר מדבר על זה, כן, זה היה כולל על שם אבא, זיכרונו לברכה.
משכן התורה.
משכן התורה. ואני, תן לי קצת גילוי לב, תן לי דקה וחצי, אני קצת אתן לך, אבא היה אוהב תורה, ובגלל שהוא היה אוהב תורה, הוא השריש בנו את אהבת תורה. והשבוע גם היינו בעוד ערב, אני ואתה.
דרך אגב, הבן שלך עשה שם גם סיום מסכת.
נכון.
מסכת סוכה.
סוכה, נכון.
באיטרי, אני הבנתי, שאלתי אותו אחרי זה, איך מסיימים מסכת, אז הוא אמר שהתחילו ללמוד את זה בישיבה, והוא החליט לסיים, אמרתי לו, תעשה את זה תמיד.
יפה.
תסיים
יפה.
תמיד, לקחת כל דבר בשלמות.
עד הסוף.
עד הסוף.
אז זה הבן שלי רואי, אבל היינו השבוע בעוד אירוע.
אירוע של הרדיו, אתה
מתכוון? אירוע של הרדיו, אירוע איכותי, אירוע... אני נהניתי מאוד.
גם אני.
יפה, היה אירוע באמת עם הרבה תוכן.
בקונקורד סיטי, קונקורד בוטיק נדמה לי.
נכון, נכון, אחלה אוכל, גם אחלה אוכל. בירך אותנו הרב אברהם יוסף שאחרינו, היה שם.
הוא כבר לפנינו, אנחנו רואים אותו גם מעבר לזכוכית.
כן, 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 ברכות חמות, אבל היה שם משהו שמתקשר למה שדיברנו כרגע על אבא, היה שם, השתתף המנכ״ל הרשות השנייה שי בעבד. בחור נחמד, צעיר, נמרץ.
עשה רושם...
חיובי ביותר. באמת, בחור לעניין.
עזרתי מנכ״ל רשות השנייה.
זהו, מתנשא. תשמע, בכל אופן, תפקיד, תפקיד.
תפקיד בכיר בהחלט. כל הרדיו האזורי וערוצי התקשורת.
תשמע, בחור חם, בחור כמו שצריך. והוא עלה ונסע כמה... כמה דברים. דברי ברכה, נכון. ואני כן רוצה לספר את זה ברשותך, בני, כמוסר השכל לכולנו, לכולנו. הוא סיפר שם על סבא שלו, רבי זכריה חמי. הוא, השם המשפחה לבד זה, שם משפחה מעניין, זה ראשי תיבות חוטר מגזע אישי.
נדמה לי שהוא תימני.
נכון.
כן.
ומיוחסת את דוד המלך, גם דרך אגב ביום רביעי האחרון, תרמו ספר תורה, לילול נשמת רבי זכריה, ושם הגיע שופט בית המשפט המחוזי, קפח, שסיפר על התרומה, הוא היה ממשפחה מאוד קשת יום, והוא סיפר שהסבא שלו, הוא זה שתמך בו עד שהוא הגיע לרמה של שופט מחוזי, אבל הוא סיפר שם סיפור שהוא היה ילד קטן.
זה שי סיפר?
שי סיפר על עצמו. סבא שלו לקח אותו לשוק, והוא רואה אותו קונה כמויות של אורז וקמח, אתה יודע, מוצרים בסיסיים. עכשיו הוא ילד קטן, הוא יודע שסך כל המשפחה אין הרבה כסף, והוא רואה את סבא בדרך חזרה הביתה, הוא דופק בדלת כזאת, נותן קילו אורז, קילו קמח, קילו סולת, ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, סבא, סבתא נורא תיחס, אתה מבזבז כסף.
תודה,
שאלה יפה של ילד תמים. ואז סבא הוא מסביר לו דבר שאני חושב שכולנו, בטח באלול ובטח בכל השנה, לגבי לעזור לזולת, הוא אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן שתי סוגים של בני אדם. בן אדם שהוא צינור, ובן אדם שהוא בדבוק. שואל אותו הילד, שואל אותו שי בעבד, אבל מה הכוונה? הוא אומר לו, תראה, אתה יכול לבחור להיות בדבוק, ואתה יכול להיות צינור, זה לכאורה תמוע. הוא אומר לו, תראה, אם אתה מחליט להיות בדבוק, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך, עד שהבדבוק מתחיל, אתה יודע, ליזול, ואז אתה סוגר אותו, זהו, אין יותר תחולה. אבל אם אתה צינור, יש כאן שפע אין סופי. אם אתה מחליט, אתה אומר לריבונו של עולם, אני צינור, מה שאתה נותן לי הוא לא שלי, אני רוצה לעזור לאחרים, קדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן. והוא אומר לו, וזה אני מקשר את זה אליי, למדתי מאבא להיות צינור, והוא קישר, פתאום הבנתי בעצם את מה שאבא עשה, אני חושבת שאבא זיכרון לברכה, ורב זכריה חמי, היו מהדור הישן, שידעו לתת, כי לא מה שיש לנו זה שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לתת לאחרים. ואני אומר כאן לכל הציבור, זה סיפור מדהים, זה מוסר השכל מדהים, ואני חייב לומר שגם בבית המשפט אני הולך להשתמש בסיפור של הצינור והבטבוק, ואני רוצה להגיד לכולם, אם תיתנו, יהיה לכם, זה לכאורה אבסורד, לכאורה אבסורד, אבל זה דרכה של אמונה, זה דרכה של יהדות.
יותר מזה דרך אגב, אני רוצה לומר לך, אנחנו יודעים את זה גם בחזל, שאנשים חושבים שהם נותנים לאחרים,
הם נותנים לעצמם,
בסופו של דבר, ולכן לא רק לאחרים.
גם בכולל שנתתי, אמרתי, בכאורה היו צריכים להודות לי שתרמתי לכולל, אמרתי, לא, אני מודה לכם שנתתם לי את הזכות לתרום לכם. ואני אומר לכולם, שעת רחמים, אתה יודע, יום הדין, תיתנו, אחד ייתן יותר, אחד ייתן פחות, אבל ברגע שאתה נותן, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אתה הפכת לי לצינור, אתה כבר לא בדבוק. שווה לי לתת לך כדי שיהיה לך לאחרים.
ולמדנו דרך אגב דבר אחד, וזה מה שאני רוצה לחזור לנושא שלך, העיקר זה לתת לתורה. בפרט בימים האלו שאנחנו נמצאים בימים של כאלו גזירות קשות על עולם התורה, ואני שומע...
וזה באמת צדקה, זה באמת צדקה.
זה גם צדקה, זה גם חסד, וזה גם להעמיד את עולם התורה בגזירות הקשות האלו של ממשלת הזדון הזאת, שאנחנו מקווים שתכלה מן הארץ, אברכים שנמצאים היום במצב של פת לחם, ואנחנו יודעים
לא, דברים ממש,
מאוד
לחם, לא.
מאוד קשים. הרי התקציב הממשלתי לאברכים קוצץ בצורה דרסטית, צורה דרמטית ביותר. היום, אם אתם יש לכם צדקה לתת, אני לא אומר שלא צריך לתת גם לאחרים, אבל לפני הכל, לפני הכל, זה להחזיק...
תרזקו אותו למטרה. אז זהו.
טוב, תשמע, יש לי פה...
זה היה מרגש.
שיר... כן. אני בדרך כלל שומע שירים של קרליבך.
נכון.
אבל הפעם אני רוצה, איך אומרים, טיפ-טיפה לשנות.
תודה לאל.
זמר שהוא שר בדרך כלל. קרליבך? שירים של קרליבך. אבל הוא גם מלחין שירים מעצמו. זמר עולה שאני מאוד נהנה מהשירים שלו, כשהוא שר את קרליבך.
אוקיי.
שמעתי את השיר הזה, זה שיר לימים הנוראים, כל כך יפה, נפתלי קמפה, תשמע איזה שיר
בוא
יפה.
בוא נשמע.
שכחתי, אבל צריך לתת גם קרדיט למעבד של השיר היפה הזה, ששמו אלי קליין.
חיים, נעשים לכל, נעשים לכל עולה שוריים היים נויסים לכל נויסים לכל השוריים היים נויסים לכל נויסים לכל עולה שוריים
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוסדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב בני, לפני שאנחנו ממשיכים, קיבלתי מלא הודעות, שאלו אותי מי היה רבי זכריה חמי. אז אני רק רוצה להגיד לך, הוא היה יושב ראש המועצה הדתית ברמת גן, קיבל אות יקיר העיר, וכמובן כל חייו עשה למען העדה התימנית. זה האיש, בטח אנשים מכירים אותו.
אני מניח שלא רק עשה למען העדה התימנית,
עשה למען כלל ישראל.
למען כל תושבי רמת גן.
טוב, מה הנושא הבא? כי הזמן טס פה, אני לא יודע איך הזמן כאן...
תשמע, מלחמת בוגי בנט הייתה מלחמה השבוע, איך אומרים, שיכול להיות שזה רק תחילתה. אם מבקר המדינה הולך לבדוק את מה שקורה בדיוני הקבינט,
אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, אני עם בנט ב-100%.
ואני איתו במעם אפס.
100%, זה משהו אחר. אבל אני חושב שבנט, גבר שבגברים בעניין הזה, עם המנהרות, גבר, גבר, ואני לא קונה את מה שבוגי מספר, וזה ברור לי שבוגי הוא הפודל של ביבי שמנסה להוריד, אני לא מדבר על שאר הנושאים, בעניין הזה יש לנו מזל שהוא נמצא שם, יש לנו מזל שהבן אדם מתעקש על המנהרות, ואני אגיד לך יותר מזה, יש לנו מזל שהוא ראש גדול ויורד למטה ושומע חיילים, כי זה התפקיד שלו, ומי שאומר אחרת הוא בור ועם הארץ. לא יכול להיות שמעלים חומר מסונן.
אני בור ועם הארץ?
לא, חס חלילה, חס חלילה, עוד דקה נשמע אותך. שנייה,
ככה לא מדבר בן תורה.
אז אני מבקש סליחה, חזרתי בי, אתה רואה? מיד חזרתי בי. אבל אני רק אומר, בן אדם יורד, שומע את החיילים, שומע את הקצינים, חומר לא מסונן. לא חומר שמי שרוצה לאבד אותו, ואז נותנים לך חומר ספציפי. כל הכבוד, כל הכבוד לבחורצ'יק הזה, בעניין הזה של המנהרות, עם ישראל צריך להודות לו, זו דעתי אישית. עכשיו אני שומע אותך בשמחה, אני לא, אתה יודע, אין לי איתו קשרים, בעניין הזה.
אתה לא יכול לתלוש קטע קטן מתוך כל המלחמה הזאת של צוק איתן, וכל המהלכים שהיו, אני לא חושב שהייתה איזושהי מלחמה עם כל כך הרבה דיונים בקבינט ועם כל כך הרבה שעות.
נכון.
כמו צוק איתן. בוא, אני אזכיר לך תזכורת קצרה ביותר.
כן.
למלחמה הזאת בצוק איתן היינו צריכים גב, בינלאומי, בפרט גב אמריקאי, גב אירופי, אירופאי וכו'. ברגע שבאו האמריקאים ובאו האירופאים ואמרו, יש הצעה להפסקת אש, ואם אתם לא מקבלים את ההצעה הזאת, אז נו 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 נו, ביבי ובוגי לא הייתה להם שום ברירה אחרת, אלא לבוא ולומר כן. כל הצעה של הצעה להסכם הפסקת אש, הם היו חייבים להגיד כן, גם אם בינינו ובין עצמנו, כולנו ידענו שזה לא יחזיק מעמד. הם היו חייבים להגיד בקבינט כן, כדי להגיד, לשדר, האמריקאים יודעים מה קורה בקבינט, הם לא נולדו אתמול, הם יודעים בדיוק מה קורה, להגיד לאמריקאים, כן, אנחנו בעד, ואנחנו ראינו מה זה הבעד הזה.
ומה היה קורה?
עכשיו אני שואל, עכשיו אני שואל שאלה, ברגע שבאו, יש מנהרות, בסדר גמור, ועל המנהרות האלו ידענו כבר שנתיים ושלוש וחמש ושבע שנים קודם. לא עשינו כלום, כמו שאנחנו היום לא עושים כלום נגד 100,000 טילים שיש לחיזבאללה בדרום לבנון. לא עושים כלום.
כן, ויש הבדל לך מילה, כי בקרם שלום הם פרצו את המנהרה ופתאום הבינו את האיום.
אבל פרצו כבר שנה קודם, לפני צוק איתן פרצו, כולם ידעו שיש מנהרות.
אז לדעתך לא היה צריך לנקות את המנהרות?
לדעתי היה צריך, שוב, אתה ניקית את כל הטילים ברצועת עזה? לא.
אבל לפחות מתחת לבית של החברה
בעזה, כל המחבלים, לא.
אין מנהרה.
אתה יודע דרך אגב שכל המנהרות כבר לא קיימות? לא.
נכון,
אנחנו לא יודעים כלום.
אבל עשינו את המירב.
אתה עושה את המירב. נכון. אז שוב, השאלה מתי אתה עושה את המירב, איך אתה עושה את המירב, ויש מנהיג, יש לו את האילוצים המדיניים, הבינלאומיים, שהוא לא יכול להתנתק מהם.
נכון,
אבל בנט מעניין אותו עוד מנדט ועוד שני מנדטים. אותו לא מעניין אמריקה, לא מעניין אותו אירופה, לא מעניין אותו כלום.
נכון, מעניין אותו עם ישראל, מעניין אותו שלא ייכנסו.
לביבי, סליחה, בוגי, לא מעניין אותו עם ישראל? נו באמת.
שנייה, אתה אמרת שיש אילוצים, ואני מסכים איתך שיש אילוצים. אבל אני חושב שבנט פה לקח את עם ישראל כפקטור הכי חשוב, ופה צריך היה לתת בראש והורידו את המנהרות, ואף אחד לא יכול היום להגיד שהם היו בעד, כי הם היו נגד. סליחה,
מילה אחת
אני אגיד לך. אם בוגי היה כאן והיה אומר את מה שאתה אומר, זה ראוי וזה נכון, אבל בוגי אומר, מה פתאום, אני הייתי גם בעד, תגיד את האמת, היה לי לחץ אמריקאי.
שוב, ודאי שהוא היה בעד,
אבל הוא הצביע נגד.
לא, ודאי שהוא היה בעד והוא רצה לחסל את המנהרות, אבל עמדה על השולחן הצעה של הפסקת אש. ממשלת ישראל ואנשים שהיו אחראים על המלחמה הזאת, שזה בוגי וביבי, לא יכלו להגיד אחרת.
שנייה אחת, השיר זה אומר שאנחנו לקראת סיום כבר?
שאנחנו הולכים לסליחות.
אז מה אנחנו עושים עם בגץ וכל זה? בגץ הליבה, שתודה לאל בגץ החליט שישיבות קטנות לא צריכות ללמוד ליבה.
סוף.
אתה בטח רוצה להגיד מילה טובה לבגץ?
סוף, יש מישהו שמבין שם שאף אחד לא יוכל לחנך אותנו, ואנחנו נחנך את הילדים שלנו איך שאנחנו רוצים.
אבל צריך לתת ראויה, אתה רוצה להגיד תודה לבגץ כרגע? כי כל השופטים בעליון שומעים אותנו כרגע.
זאת אומרת, אתה רוצה לומר שאם מישהו לא הורג אותי, אז אני צריך להגיד לו תודה.
במזרח התיכון, כן.
אז אני אומר להם תודה. אם זה מה שרצית לשמוע...
בוא תספר לנו על השיר. אם הוצאתי ממך רבה תודה.
אבל לפני השיר, מוישה. אנחנו נהיה פה גם בערב ראש השנה.
בתוכנית מדהימה.
תוכנית מיוחדת. אנחנו נסגור את השנה בעזרת השם ברעיון מיוחד עם חבר הכנסת הרב משה גפני.
אני מחכה.
מעניין.
יהיה מעניין, הוא איש מעניין.
אני לא רוצה להגיד לאנשים, אל תתפללו בערב ראש השנה,
אבל אם יש לכם הפסקה, תקשיבו לנו.
תקשיבו, יהיה מאוד מעניין.
איזה יום זה יוצא?
יום רביעי.
באיזה שעה?
8-9, כרגיל, סוגרים את השנה.
שאני אדע להגיע פשוט, שאני אדע להגיע.
יהיה מעניין, יהיה מעניין.
טוב.
זהו. רחמונו פרויק, רחמונו רחם אלון. לא בגץ.
אוקיי, החזרת לי.
כן.
יוסי, תודה רבה.
יוסי איזנטל מחייך.
כן, מבסוט.
כן, אנחנו לא נראה אותו ביום רביעי, הוא לא יהיה פה.
לא תהיה?
אז נגיד לו גם שנה טובה.
שנה נפלאה.
וגם אשר גייבר שמחייך לנו פה מעבר לזכוכית.
תראה איזה חיוך, וואו.
עברה שנה מעניינת, מדהימה. מוישה, תשמע, אם פגעתי בך במהלך השנה הזאת, אני לא רוצה שבזמן הקצר שיש לנו לדבר עם גפני,
חכה עד יום רביעי.
אני אבקש. לא. נתעמת עם גפני, לא נתעמת בינינו, נכון?
אוקיי.
ויוסי אייזנטל, אם הרגזתי אותך השנה, אני מבטיח לך שגם בשנה הבאה.
בעזרת השם, אני רק רוצה להתנצל בפני מי שפגענו בו. אם פגענו במישהו, אנחנו מתנצלים. שיהיה לנו שנה נפלאה.
שבת שלום.
כל טוב.
ואחרינו כמובן, הרב אברהם יוסף. רחמונו, רחמונו.